אנחנו עסוקים במאמר חטיבת החיים הישראלית בעמוד רצ"א. דיברנו על כך שכשאנחנו עוסקים ביהדות, בעם ישראל, כמו כל נושא אחר, יש ישנם שתי אפשרויות להיפגש עם התופעה. אפשרות אחת, גישה מדעית מחקרית, שמתחילה בחקר הפרטים, ותוך כך עוסקת ב... מסקנות קצת יותר רחבות, קצת יותר כלליות. גישה שנייה, מפגש שני, מפגש עם הכלל, קשים קודם כל עם החיים, עם המכלול, ומתוך כך עוברים ליחידים. אומר הרב בעמוד רס"א, לפיכך, אם תמיד תשתלם ותארך צורתו של היחיד, אך בהתאמו עם מהלך ציבורו, בייחוד אצלנו, בשם כל ישראל, על אחת כמה וכמה, לקפוץ או לקיבוץ צעירים יהודים מלומדים בעלי דעה והרגשה, שאיפה ומחשבה רוחנית בימינו, שמוצא לו הלך נפש ומרחב רוח פורה ואיתן כראוי לו, כאשר תחת הבלטתה המפורטת בלבדה של ארבעת היסודות, מסורת, דעת אלוקים, תחיית ישראל, חינוך מוסרי, שבוודאי הם כולם נחוצים מוכרחים, יהיו כולם כלולים ומובלעים בתוך הישראליות הבריאה, הקיימה, שלמה, תמימה, תאורה, הקדושה, אשר עלה יתכונן הוא ויסודותיו, בקרבה ומתוכה יתפרנסו, יחזקו ויסגסקו בהתפתחותם האמיצה, יתבלטו ויתקיימו ויתבססו כולם. זאת אומרת שכשאנחנו בוחנים את חיי היחיד, עם ישראל. חיי היחיד, עם ישראל, הם עיקר המהות שלהם, היא לא כיצור בודד, אלא כחלק ממהלך ציבורי. זה עיקר המפגש הנכון עם היחיד. קודם כל יש פה ציבור, והיחיד הוא חלק מציבור. וכך נכון לפגוש, לפגש עם כל יחיד ויחיד, וככה יחס אליו הוא יותר שלם, וגם ההגדרה שלו יותר נכונה כך. כי ההגדרה העיקרית של האדם, של אדם, במיוחד של אדם מישראל, היא בפרספקטיבה הזאת, מתוך ההקשר הזה, ההקשר הציבורי, בשם כל ישראל. ולכן, כשאנחנו באים גם, כשבאים אנשים לפתח ולברר מה זאת זהות ישראלית? במקום לעסוק בפרטים, יותר נכון קודם כל להיפגש עם המכלול, עם הזהות הכללית. אפשר לחתוך את הזהות הישראלית לחתיכות ולהגיד שהזהות הישראלית מורכבת מכמה נושאים. נושא אחד זה נושא המסורת. נושא שני זה נושא האמונה, דעת אלוקים. נושא שלישי זה הנושא של הלאומיות. הנושא רביעי זה הנושא של המוסר. לחתוך את הזהות הישראלית לארבע חתיכות. במילים אחרות, מסורת, כן, יש ציבור שהוא ציבור שמבחינתו עיקר היהדות זה עניין מסורתי. זאת אומרת, מנהגים של העם, המצוות, יש מי שמבחינתו עיקר היהדות זה האמונה, השקפות העולם של עם ישראל, שזה נושא בפני עצמו. יש מי שמבחינתו עיקר המפגש עם עם ישראל, עיקר הנושא זה הלאומיות שלנו. יש מי שעיקר מבחינתו היהדות זה המוסריות של היהדות. נכון, הרב ציודה, כולם נחוצים ומוכרחים, אבל זה טעות. כי יש פה נושא אחד, קוראים לו ישראליות. וצריך להיפגש עם המכלול. קודם כל יש פה מושג כללי שנקרא ישראל, עם ישראל. דבר שלם, תמים, שלם, ישות אחת שלמה. שמתוכם אנחנו עוסקים עכשיו בכל הנושאים כולם. זאת אומרת ש... אבל קודם כל, לפני שאנחנו עוסקים בפרטים, קודם כל, אומרים במה יסקינן. אנחנו עסוקים עכשיו בלהיפגש עם החיים של עם ישראל. להיפגש עם החיים של, להיות ישראלי, להיות חלק מהאומה. וכשאדם הוא רוצה להיות חלק מהאומה, אז הוא קודם כל רוצה להיות חלק ממנה. או לפני שהוא חותך את זה לחתיכות, מה זה אומר, מה השלכות של זה, זה קודם כל את הרצון ואת התודעה הכללית, שהוא חלק מכלל ישראל. ועכשיו כל נושא ונושא, הוא יבחן אותו מתוך השייכות שלו לכלל ישראל. ברגע שחותכים לחתיכות ומתחילים מהחתיכות, אז נוצרת תופעה שמיד ההקשר הישראלי הוא לא הנושא, אלא יש פה נושא בפני עצמו. וכשזה נושא בפני עצמו, אז זה לא צבוע דווקא בצבע ישראלי. אתה תמצא תוך דקות שמה שקורה, שבוחנים את הנושא הזה וחוקרים אותו בהקשר הכלל עולמי שלו. למשל, אנשים כותבים על האמונה של עם ישראל, דעת אלוקים של ישראל. חשוב מאוד לחקור את דעת אלוקים של ישראל. תוך כמה דקות אתה רואה שכל המחקרים האלו עסוקים כל הזמן בהשוואות וקשרים עם דברים שנכתבים במקומות אחרים בעולם. איך זה דעת, איך זה דומה, האם זה דומה לתפיסת דעת אלוקים של הפילוסוף הזה, ואם זאת אומרת תפיסת דעת אלוקים של האמונה הזו. נושא דעת אלוקים. חתכת את זה, הפכת את זה לנושא לפני עצמו, ועכשיו יש לו סוגיה. או מוסר. לקחת מוסר, קלאסי. סוגיה, מוסר, זאת אומרת, נושא כללי. ממילא עוסקים בנושא הזה עכשיו, לפני עצמו. מה, איך זה במקום ההוא, במקום הזה, ומה זה אומר. מה אני רוצה יודע, זאת החמצה. כי הנושא שלנו הוא לא לעסוק במוסר, ולא בדעת אלוקים. הנושא שלנו זה להיות ישראלים. להיות שייכים לחיים של עם ישראל. עמך עמי. אחר כך אלוקייך אלוקי. קודם כל השייכות לעם. בתוך כך השייכות לאמונה. חרבה חרבן. קודם כל אתה שייך לעם, למכלול. ואז מתוך זה שאתה שייכות לעם, אז מתוך שייכות לעם, עכשיו יש פה כל מיני נושאים שאתה עובר, אבל מתוך איזה הקשר. זה העם שלי. לזה, לעם הזה אני שייך. אז ממילא זה יהיה בצורה לאומית ובאופי לאומי ובהקשר לאומי ובסגנון לאומי. כל המשמעויות של מה זה העם שלנו. מפרט. באחיזתנו בכלליות כנסת ישראל, שהנושא הוא השייכות שלנו לעם, בהפרעה. הפרעה זה פיתוח, כמו ענפים, התענפות. שזה אומר הכרה והרגשה של ישראל, מהותנו הישראלית. אנחנו קודם כל מכירים בזה, אנחנו ישראלים. וזה הנושא הכי חשוב, אנחנו ישראלים. כשאנחנו עסוקים בישראליות, מתוך כך אנחנו מוצאים את הרוח שלנו. ועכשיו יש גם שכלול בכל מיני פרטים וצדדים. אך בה, רק בישראליות, בכל עיזוז קודשה, נמצא באמת דבקות עכשיו, בכל החנוסים. קודם כל מסורת. זה מסורת מתוך דבקות בישראליות. כי יש מסורת בכל מיני מקומות בעולם. יש תופעה שנקראת שמרנות. שמרנות זה נושא כלל אנושי. שיש אנשים שמרנים. כלומר, מאוד מסורתיים. שמרנות זה לשמר מסורת. יש אורתודוקסים בכל העולם. יש אנשים אורתודוקסים. שהם לא רוצים לבטל מסורות. המנהג ככה היה מסורת כל השנים, לא מבטלים. בכל מיני מקומות בעולם תופעות כאלו. תופעה אנושית. לא, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו באים מתוך הישראליות. כישראלים עוסקים במסורת. רוממו דעת השם, בנושא של דעת אלוקים. הנושא השלישי אמרנו, התחייה הלאומית, הלאומיות. הנושא הרביעי, המוסריות האישית. וממילא, זה נראה אחרת, איך שזה בא לידי ביטוי בתורה, במצוות. זאת אומרת שכל הנושאים האלו שצריכים לדבר עליהם, ולהביע אותם ולדרוש אותם, הם דווקא מתוך המשך, ממילא בהתאם, לנושא הכלי, למד הכללי. הם מבוססים על יסודו. מובלעים בכל עצמיותה מיוחדת בתוך כלליותו. ובוודאי שיש פה נושאים מיוחדים, אבל הם תמיד מתוך ההקשר הכללי. המגמה המחקרית, הסיפה פתחנו את המאמר, המגמה המחקרית היא הפוכה. המגמה המחקרית, השיטה שלה בדיוק הפוכה, לקחת נושא, לבודד אותו ולחקור אותו. אני זוכר שהייתי שנה א' בישיבה, אז היה תמיד חכם, רב אחד הרבים שהמשיל משל, של להסביר מה ההבדל בין הגישה המחקרית לגישה הזאת שאנחנו מנסים לברר אותה. זאת אומרת, אם למשל הלכו קבוצת ארכיאולוגים ומצאו פסיפס מאוד יפה. מצאו פסיפס יפה. טוב, מה יעשו עכשיו? יגידו לכולם, בוא, יש פסיפס. נו, ובזה הם סיימו את עבודתם ארכיאולוגית. מצאנו פסיפס וזהו, מצאנו אותו, בואו כולם, תסתכלו. אבל הם רוצים הרי לחקור. הם רוצים לכתור מחקר. ושצילנת את הפסיפס מכל הכיוונים, עוד לא נעשה מחקר. מה הם עושים? לוקחים את הפסיפס ומפרקים אותו. ואז הם מפרקים אותו. כותבים, מצאנו 30 אבנים אדומות, ו-40 אבנים שחורות. והאבנים האדומות האלה דומות לאבנים האדומות שנמצאו שם. מצד אחד. מצד שני, צורת החיתוך של האבנים האדומות פה, הם לא כמו צורת החיתוך של האבנים שפה. וכותבים על זה מחקר שלם על צורות חיתוך. וכנראה שזה תואר רוח אחר, ומתקופה אחרת. ולמה, מה זה אומר? על צורות חיתוך, ועל צורת צביעה, ועל טכניקות של עיבוד חומרים, בתקופות שונות במקומות שונים. אחר כך הם עוברים לאבנים מסוג אחר. יש שם מזהים שיש שם אבנים עגולות. מפרקים את כל האבנים העגולות. כותבים על זה מחקר. כמה אבנים הגדולות מצאנו? מה זה אומר? על זה, על החברה, על... אנחנו כותבו מחקר שלם, עם השוואות ותימוכים, ותירדו לפרטי פרטים של איך בונים אבנים, ומה וצבעים, ומה, מחקר אדיר. זה מה שכתבו, ספר על הדבר הזה. ואין פסיפס. אין, כבר לא רואים, הם רואים מחקרים מדהימים, אבל לא, אין פסיפס, הלך. לא נפגשים יותר זה ההבדל הגדול בין המפגש המחקרי מדעי שיש נושאים שהוא טוב, זה טוב לעשות בו לבין אנחנו מדברים עכשיו שהוא מחמיץ את העניין מחמיץ את ההקשר וכמו בלימוד תנך אתה יכול צריך כל הזמן לזכור אתה לומד תנך את ההקשר הכולל, איפה אתה נמצא. ורק מתוך ההקשר הכולל, שאתה נמצא, לרדת לפרטים. אתה עכשיו לומד ספר שופטים. רגע, רגע. קודם כל, צריך ספר שופטים, זה ספר שכתב שמואל הנביא, ברוח הקודש. זאת אומרת שהוא נביא, הוא נביא. הוא יודע, בנבואה, נבואה מאוד גבוהה, לא ברוח הקודש, בנבואה ממש, זה מנביאים. זה יותר מתהילים. זה יותר ממגילת אסתר, זה נבואה. שמואל הנביא, גדול הנביאים, כותב ספר. זאת אומרת, ועכשיו, בהקשר הכולל הזה, אתה צריך לקרוא את הספר. אז אתה מבין שאתה חייב לקשור את הכל הזמן בהקשר של נבואה. אז עכשיו, כל דבר שתקרא ותנתח בכל הפרקים של הספר, הוא יהיה בהקשר הזה של נבואה. שנבואה נצריכה לדורות. שרק נבואה שאני צריכה לדורות תכתבה, אומרים חז"ל. עכשיו, זה הנושא. עכשיו, עכשיו תקרא את הפרטים. זה קריאה אחרת לגמרי, אם אתה שוכח את המבט הזה. ואז, הנושא, יש פה פרק, אתה קורא פה איזה אירוע מסוים שקרה. רגע, האירוע הזה קרה, בוא נחקור את האירוע הזה. איפה הוא קרה מבחינה טופוגרפית וגיאוגרפית והיסטורית, ובואו נשווה את אלוהים מקבילים בעולם הכללי, ומה הטכניקה של הזה, ואיך זה תקפו מפה, וכל מיני דברים. חקרת אותו מבחינה ספרותית, מבחינה לשונית, ותשווה את זה, זה הכל דברים נכונים. אבל איבדת את הפסיפס, מה?
יכול להיות
שאפילו זה מעניין לחקור, זה מעניין, יכול להיות שיש בזה אפילו חוכמה, דברים חכמים. אבל אתה איבדת את הפסיפס.
אני
יכול
אם אנחנו
נראה.
מה בכלל
המקום לחקור
את הלשוני, את ההיסטורי?
יכול להיות שזה יכול להוסיף לך איזה, מה נגיד, איזה איזה גוון, אז זה יוסיף לך איזה משמעות. יכול להיות שזה יוסיף איזה חידוד לאיזה עניין. בסדר גמור. אבל רגע, אל תשכח שאתה נמצא. אתה אומר פה ספה, פספס. בוא, איפה אנחנו עומדים? ושמואל הנביא מדבר עכשיו איתך. נבואה שנצריכה לדורות. זה לא היסטוריון, זה נביא. הוא מדבר איתך עכשיו. טוב, אז מה, עכשיו כל דבר, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הוא רוצה ממני הנביא הזה? מה הוא רוצה לומר לי? הוא לא רוצה לומר לי נתונים היסטוריים, כי בשביל זה לא צריך נביא. הוא לא רוצה לומר לי סיפורים גיאוגרפיים. הוא לא רוצה לומר לי, תיאורי נוף. הוא גם לא רוצה לומר לי ספרות. הוא רוצה לומר לי את כל זה בוודאי, אבל הוא רוצה בראש ובראשונה לומר לי דבר השם לדורות. דבר השם לעם ישראל לדורות. זה ראייה אורגנית ומשפיעה על איך אני קורא את הפרטים עכשיו.
אני
חושב שזה
צעירה
לדון
כל מלא הישראליות, אם אני לא מבין מה זה...
ניפגש עם ישראליות, נכון? להתוודע על הישראליות, נכון? לרצות להיות ישראלי.
נכון, אתה מבין? נגיד אמונה, נבואה. אם אני לא יודע מה זה אומר...
איזושהי התחלה, אפילו אם אתה לא יודע עד הסוף מה זור, נבואה משהו, איזה...
בישראליות...
נכון, אז אם אדם לא מאמין באשר בחר בן מכל העמים כל בוקר וזוכר מה זה החיים של עם ישראל ובזה הוא מתעסק כל היום, מה זה להיות שייך לעם ישראל, מה זה כלל ישראל, זה הנושא שהכי מעסיק אותו, על זה הוא מתפלל, מזה הוא חי, על זה הוא מצטער, על זה הוא, מזה הוא שמח, זה כל חייו. אז עכשיו, שזה הנושא, עכשיו תעסוק בפרטים. זאת אומרת, זה תמיד מובלע בתוך הכלליות. אז מומלה הם מופעים באורו. כל עכשיו מואר באור כזה. מוטבעים מכוחו. כל עכשיו כל דבר יוטבע, מקבל את הצביון הזה. מוצאים ממנו ושבים אליו. זה נקודת המוצא, ולשם גם הכל חותר. כי... זה טבעות אורגניות, זה חלק ממערכת אורגנית, זה לא, אתה לא בפני עצמו. אתה תולש עליה, אתה מאבד את ההקשר הכולל שלו. זה עם אלה יוצר תולדות מוכחות, יש לזה מהלכים ותנאים מוכחים, כללים, נסיבות, הכל בנוי אחרת לגמרי, כי זה חלק מטבע מסוים. אז חלק מטבע מסוים הוא מתנהל כהקשר, בהקשר הטבעי שלו. אז יקבלו כולם את ערכם המתייקם. אז הדברים מקבלים את ערכם הנכון. אחרת אנחנו מאבדים את העניין. כן, אז אני יודע, קראתי לפני כמה שנים, הרבה שנים, מחקר במשפט עברי. אדם בן תורה. אדם בן תורה, זה כותב. יש מחלוקת בדיני קניינים בגמרא בין רב לשמואל, זה סוגיה קניינית. אז הוא אומר שרב הרי בא מארץ ישראל. ובארץ ישראל זה היה השלטון הביזנטי. ושמואל היה בבבל, ששם היה שלטון פרסי. אז אם אתה תחקור את המשפט הביזנטי ואת המשפט הפרסי, תשווה אותם, תראה את ההבדל בין שתי הגישות במשפט הביזנטי למשפט הפרסי, ואז תבין את מחלוקת רב ושמואל. שרב, בגלל שהוא אומר ארץ ישראל, הוא הושפע מהשיטה המשפטית הביזנטית. ולכן הוא אמר מה שהוא אמר. אז למה הם מתווכחים בכלל רב ושמואל? וכל אחד מביא לאחד השני ראיות מברייתות, זה בזבוז זמן אחד גדול. כי זה לא קשור לברייתות ולא לסברות, זה בכלל לא קשור לכלום, זה קשור ל... הבדלים בין המשפט הביזנטי למשפט הפרסי. אז יכול להיות שכל מה שהוא כותב זה נכון מבחינת הנתונים, אבל זה לא ישראלי. כי רב ושמואל הם בראש ובראשונה שמציגי האומה הישראלית לדורותיה. מה שהם אומרים, אומרים את זה בתור ישראלי. בתור צורת חשיבה ישראלית, מתוך הקשר ישראלי, מתוך מוסר ישראלי, מתוך שאיפות ישראליות, מתוך מחויבות לתורת ישראל ודבר השם של ישראל. אומרים את זה כישראלים. אחר כך, אם אתה רוצה להגיד שזה גם דומה או מזכיר לך משהו אחר, זה בסדר גמור. אבל מה נקודת המוצא? זה תפיסה אורגנית שמטבעת עם מלח אותם. עכשיו גם היסודות הפרטיים יראו אחרת. גם אם אתה תגיד עכשיו משהו, זה יראה בצורה אחרת לגמרי. לכן מתחיל רבי יהודה הלוי את מהלך האמונה לא בדעת אלוקים ולא במוסר ולא במסורת. הוא מתחיל בזה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שיצאנו ממצרים, ואנחנו קודם כל ישראלים, שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם ותורה מורכסדים, יצאנו ממצרים, הביא אותנו לארץ. הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו, ואנחנו עמו. נשאר פה נקודת המוצא. נקודת מוצא מאוד לא אוניברסלית. אני תוקף אותה פילוסופית, המלך הזה. נקודת המוצא לא אוניברסלית. נקודת המוצא מאוד ישראלית, מאוד משלנו. נכון? צודק. אחת היא אורגניותו של ישראל. בכל הזמנים ובכל המקומות, בכל המסיבות באופנים, בעיתות הקטנות והגדולות, הירידה והעלייה, התקופות האדירות והתקופות של חולשה. יש עיתות או תקופות כאלו, נכון? יש לנו זמנים כאלו ואחרים, כמו לכל באי עולם. ולכון שיש פה דמיון בינינו לבינם, יחוסנו עליהם, מצד אחד יש פה התקשרות, אתה יכול למצוא המון נקודות דמיון בינינו לבין שאר העמים. הרבה עמים עוברים, משברים, תהליכים, התקדמות, עליות, שזה דבר נורמלי. אתה יכול בהחלט לחקור את ההיסטוריה של עם ישראל, ולמצוא המון 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 נקודות השוואה וחיבור וקשרים כאלה ואחרים בין ההיסטוריה של עם ישראל לבין ההיסטוריה הכללית. אבל אנחנו מצד שני מובדלים לגמרי עליהם. זה לא נכון. גם ההיסטוריה של עם ישראל זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא שייך לאותו, אותם כללים היסטוריים. אתה צריך לחקור את ההיסטוריה של עם ישראל מתוך ראייה של זה עם ישראל, עם השם. אנחנו עם השם אלוקינו, ביציאת מצרים, עמד הר סיני, קיבלנו את התורה, נכנסנו לארץ, ומתוך זה צריך לחקור את ההיסטוריה שלנו, בין בזמן שאנחנו נמצאים במצב מדיני תקין, מלא עוז קודש, כשעם ישראל הצליח להקים מקרבו מבחוריו נזירים, מעניו לנביאים, כמו שאנחנו בעזרת השם מקווים שכך יהיה, בין בזמן קטנות המאורות של בית שני, בין בזמן שירית הפליטה לכל מרדכי פיזור הגלות, זה לא משנה, כל התקופות ההיסטוריות שלנו, אנחנו, מצד אחרי שהמון נקודות דמיון לאומות העולם, אבל אנחנו בכלל, זה לא קשור למה שקורה אצל אומות העולם. כי זה משהו אחר, זה היסטוריה של עם השם. אחר כך אתה רוצה לומר שיש פה נקודות מגע והשוואה עם אומות העולם, בסדר. אבל קודם כל, המבט של ההיסטוריה שלנו, ההקשר ההיסטורי, הסתכלות ההיסטורית שלנו, שולה לחלוטין. ולכן, תורת אלוקים חיים שלנו, היא כוללת ומחיה את כל המדרגות, את כל התקופות. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, בהשוואה להיסטוריה של כל האנושות, אז כמו שהאנושות עברה תמורות ושינויים, ללא ספק, אז, והשינויים האלו השפיעו על המון המון תחומים חברתיים ומסורתיים ומשפטיים המון המון נושאים. אז מסתבר הדבר שגם עם ישראל, כמו שכל האנושות עברה שינויים בהיסטוריים, ואנחנו גם, אז גם אנחנו אמורים לעבור שינויים היסטוריים כמו כולם. אבל זה לא נכון. אתה רואה שהתורה מחיה את כל המדרגות ואת כל התקופות. היא לא נחלה של תקופה מסוימת, התורה, של איזה עבר קדום כמו של עמים אחרים. אצל עמים אחרים הם לא מתביישים להגיד את זה, שהם עברו תמורות היסטוריות ושינויים. ולכן בוודאי יש ספרות שנכתבה לפני 3,000 שנה באנגליה או במקום אחר, ואחרי זה יש ספרות מלפני 2,000 שנה, ויש מנהגים שהיו לפני 1,500 שנה, ויש מחקרים היסטוריים, ויש כל מיני דברים ותמורות. כמו שמבחינה חברתית ופוליטית ו... וכן הלאה, עבורנה, ואומנותית, עברו שינויים. אז זה מבחינת הדת והמשפט והעולם הרוח עבר שינויים, ועולם המוסר עבר שינויים. וככה זה היסטוריה, זה תמורות. אז עם ישראל גם הוא כמו כל ההיסטוריה, כמו כל העמים, גם הוא עובר תמורות. ואז יש מושג שנקרא תקופת התנך. זה לא נכון. התורה לא שייכת לתקופת התנך, אלא חיינו ואורך ימינו. אבל מי שלומד בעולם אקדמי, מחקרי, ומי שכל תפיסת עולמו נבנית מתוך עולם מחקרי אקדמי, אז הוא לא יכול, הוא לא מבין את מה אתה מדבר איתו. הוא לא מזלזל בתנך, הוא מאוד מאוד מכבד את התנך, כמו שהוא מכבד הרבה טקסטים עתיקים, שלשעתם היו מאוד חשובים ומעניינים. באמת הביאו הרבה עושר תרבותי לשעתם. אבל יש תמורות בעולם, אתה לא רואה שיש תמורות, כמו שיש, היום אנחנו נוסעים באוטובוס, אנחנו נוסעים, טסים במטוס, המוזיקה שלו היא מוזיקה אחרת, האומנות היא אומנות שונה, השפה שונה, ההרגלים, הכל, השתנה, ההיסטוריה עוברת שינויים. הגבולות השתנו, עמים השתנו, המון דברים השתנו, ובוודאי גם העולם המוסרי והרוחני משתנה. והטקסטים משתנים, ואתה רואה שאתם כותבים אחרת. לא, אינה דומה לשון ימי הביניים, ללשון העת החדשה וללשון התנך. טוב, זה משתנה. אנחנו אומרים לו, התורה היא נר נשמתנו, אור נתיבתנו, ממלאת את כל עצמיותנו, כל חלקי חיינו, כולם מלאים ממנה. על יסוד מקור מעמד ההתגלות האלוקית על ידי אדון הנביאים, ונכללו ונכונו בה גם נביאים וגם כתובים וגם משנה וגם גמרא, וכולם ניתנו למשה מסיני. תורה אחת. דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, מה שסופרים מתאים לחדש, הכל, הכל, רק הבא שבכל המשה, הכל כלול. התלמוד והתוספות וההלכות והאגדות, וכל מה שמתאים כדי חדש, לשאול, לומר, להורות לפני רבו, נתן נראה למשה מסיני, כל מיני ציטוטים בחז"ל, ולא כל הנביאים בלבד קיבלו מסיני ואותם, גם החכמים שבכל דור ודור, כל אחד מקבל את שלו מסיני. ישמע, תשמע בישן, תשמע בחדש, חדשים כאילו שמעתם בו ביום, תורה שבכתב, לא השתמדע, בגין תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, השתמדע בגין תורה שבכתב. כלל הצריך לפרט, הצריך כלל שכינתה, לא מתיישבה לאלה, אלא בוראיתא דלתתא, וכו' וכו'. חייך ואורך חמך. או כמו שהרמב״ם מדגיש את הדברים, בהבעה חיונית של תורה מן השמיים, שפירוש התורה המקובל הוא מפי הרבועה. זה מה שנותן לשתת הרמב״ם. לכל המצוות דרבנן גם, כוח דאורייתא, כך שיטתו. שכל המצוות דרבנן כלולות בדין דאורייתא שלא תעשו. ולכן אנחנו מברכים, נותן התורה. מה זה נותן התורה, מסביר התז? שהוא יתברך נותן לנו תמיד בכל יום את תורתו. זה לא אירוע היסטורי שהיה. אנחנו כל הזמן עוסקים בתורה, וכל הזמן נמצאנו תמים חדשים. זו תפיסה אורגנית אחרת לגמרי, לאומית אחרת של עם ישראל, של התורה, של ההיסטוריה, של הכל, זה משהו אחר. שהעולם המחקרי הוא יוצר תפיסה בדיוק הפוכה. טוב, בעזרת השם. אנחנו עסוקים במאמר חטיבת החיים הישראלית בעמוד רצ"א. דיברנו על כך שכשאנחנו עוסקים ביהדות, בעם ישראל, כמו כל נושא אחר, יש אפשרות שתי אפשרויות להיפגש עם התופעה. אפשרות אחת, גישה מדעית מחקרית, שמתחילה בחקר הפרטים, ותוך כך עוסקת ב... מסקנות קצת יותר רחבות, קצת יותר כלליות. גישה שנייה, מפגש שני, מפגש עם הכלל, קשים קודם כל עם החיים, עם המכלול, ותוך כך עוברים ליחידים. אומר הרב בעמוד רס"א לפיכך, אם תמיד תשתלם ותארך צורתו של היחיד, אך בהתאמו עם מהלך ציבורו, בייחוד אצלנו, בשם כל ישראל, על אחת כמה וכמה, לקפוץ או לקיבוץ צעירים יהודים מלומדים בעלי דעה והרגשה, שאיפה ומחשבה רוחנית בימינו, שמוצא לו הלך נפש ומרחב רוח פורה ואיתן כראוי לו, כאשר תחת הבלטתם המפורטת בלבדה של ארבעת היסודות, מסורת, דעת אלוקים, תחיית ישראל, חינוך מוסרי, שבוודאי הם כולם נחוצים מוכחים, יהיו כולם כלולים ובלעים בתוך הישראליות הבריאה, הקיימה, שלמה, תמימה, תאורה, הקדושה, אשר עלה התכונן הוא ויסודותיו, בקרבה ומתוכה התפרנסו, יחזקו ויסגסקו בהתפתחותם האמיצה, התבלטו והתקיימו והתבססו כולם. זאת אומרת שכשאנחנו בוחנים את חיי היחיד, עם ישראל, חיי היחיד ועם ישראל הם עיקר המהות שלהם, כי לא כיצור בודד, אלא כחלק ממהלך ציבורי. זה עיקר המפגש הנכון עם היחיד. קודם כל יש פה ציבור, והיחיד הוא חלק מציבור. וכך נכון לפגוש, לפגש עם כל יחיד ויחיד, וככה היחס אליו הוא יותר שלם, וגם ההגדרה שלו יותר נכונה כך. כי ההגדרה העיקרית של האדם, של אדם, במיוחד של אדם מישראל, היא בפרספקטיבה הזאת, מתוך ההקשר הזה, ההקשר הציבורי, בשם כל ישראל. ולכן, כשאנחנו באים גם, כשבאים אנשים לפתח ולברר מה זאת זהות ישראלית, במקום לעסוק בפרטים, יותר נכון קודם כל להיפגש עם המכלול, עם הזהות הכללית, אפשר לחתוך את הזהות הישראלית לחתיכות ולהגיד שהזהות הישראלית מורכבת מכמה נושאים. נושא אחד זה נושא המסורת, נושא שני זה נושא האמונה, דעת אלוקים, נושא שלישי זה הנושא של הלאומיות, הנושא רביעי זה הנושא של המוסר. לחתוך את הזהות הישראלית לארבע חתיכות, במילים אחרות, מסורת, כן, יש ציבור שהוא ציבור שמבחינתו עיקר היהדות זה עניין מסורתי. זאת אומרת, מנהגים של העם, המצוות, יש מי שמבחינתו עיקר היהדות זה האמונה, השקפות העולם של עם ישראל, שזה נושא בפני עצמו. יש מי שמבחינתו עיקר המפגש עם עם ישראל, עיקר הנושא זה הלאומיות שלנו, יש מי שעיקר מבחינתו היהדות זה המוסריות של היהדות. נכון, הרב ציודה, כולם נחוצים ומוכרחים, אבל זה טעות. כי יש פה נושא אחד, קוראים לו ישראליות. וצריך להיפגש עם המכלול. קודם כל יש פה מושג כללי שנקרא ישראל, עם ישראל. דבר שלם, תמים, שלם, ישות אחת שלמה. שמתוכם אנחנו עוסקים עכשיו בכל הנושאים כולם. זאת אומרת ש... אבל קודם כל, לפני שאנחנו עוסקים בפרטים, קודם כל, אומרים במה יעסקינן. אנחנו עסוקים עכשיו בלהיפגש עם החיים של עם ישראל. להיפגש עם החיים של... להיות ישראלי. להיות חלק מהאומה. וכשאדם הוא רוצה להיות חלק מהאומה, אז הוא קודם כל הוא רוצה להיות חלק ממנה. או לפני שהוא חותך את זה לחתיכות, מה זה אומר, מה השלכות של זה, יש קודם כל את הרצון ואת התודעה הכללית, שהוא חלק מכלל ישראל. ועכשיו כל נושא ונושא, הוא יבחן אותו מתוך השייכות שלו לכלל ישראל. ברגע שחותכים לחתיכות ומתחילים מהחתיכות, אז נוצרת תופעה. שמיד ההקשר הישראלי הוא לא הנושא, אלא יש פה נושא בפני עצמו, וכשזה נושא בפני עצמו, אז זה לא צבוע דווקא בצבע ישראלי. אתה תמצא תוך דקות שמה שקורה, שבוחנים את הנושא הזה וחוקרים אותו בהקשר הכלל עולמי שלו. למשל, אנשים כותבים על האמונה של עם ישראל, דעת אלוקים של ישראל. חשוב מאוד לחקור את דעת אלוקים של ישראל, תוך כמה דקות אתה רואה שכל המחקרים האלו עסוקים כל הזמן בהשוואות וקשרים עם דברים שנכתבים במקומות אחרים בעולם. איך זה דרך, זה דומה, האם זה דומה לתפיסת דת אלוקים של הפילוסוף הזה, ואם זאת אומרת לתפיסת דת אלוקים של האמונה הזאת. נושא, דת אלוקים. חתכת את זה, הפכת את זה לנושא לפני עצמו, ועכשיו יש לו סוגיה, או מוסר. לקחת מוסר, קלאסי. סוגיה, מוסר, זאת אומרת, נושא כללי. ממילא עוסקים בנושא הזה עכשיו, לפני עצמו. מה, איך זה במקום ההוא, במקום הזה, ומה זה אומר? מה הרציות הזאת? החמצה. כי הנושא שלנו הוא לא לעסוק במוסר, ולא בדעת אלוקים. הנושא שלנו זה להיות ישראלים. להיות שייכים לחיים של עם ישראל. עמך עמי. אחר כך אלוקייך אלוקי. קודם כל השייכות לעם. תוך כך השייכות לאמונה. הרבה חרבן. קודם כל אתה שייך לעם, למכלול. ואז, מתוך זה שאתה שייכות לעם, אז מתוך שייכות לעם, עכשיו יש פה כל מיני נושאים שאתה עובר, אבל מתוך איזה הקשר. שזה לעם שלי. שלזה, לעם הזה אני שייך. אז ממילא זה יהיה בצורה לאומית, ובאופי לאומי, ובהקשר לאומי, ובסגנון לאומי. כל המשמעויות של מה זה העם שלנו. מפרט. באחיזתנו בכלליות כנסת ישראל, שהנושא הוא השייכות שלנו לעם, בהפרעה. הפרעה זה פיתוח, כמו ענפים, התענפות, שזה אומר הכרה והרגשה של ישראל, מהותנו הישראלית. אנחנו קודם כל מכירים בזה, אנחנו ישראלים. וזה הנושא הכי חשוב, אנחנו ישראלים. כשאנחנו עסוקים בישראליות, מתוך כך אנחנו מוצאים את הרוח שלנו. ועכשיו יש גם שכלול בכל מיני פרטים וצדדים. אך בה, רק בישראליות, בכל איזוז קודשה, נמצא באמת דבקות עכשיו, בכל החנוסים. קודם כל מסורת. זה מסורת מתוך דבקות בישראליות. כי יש מסורת בכל מיני מקומות בעולם. יש תופעה שנקראת שמרנות. שמרנות זה נושא כלל אנושי, שיש אנשים שמרנים, כלומר מאוד מסורתיים, שמרנות זה לשמר מסורת. יש אורתודוקסים בכל העולם, יש אנשים אורתודוקסים, שהם לא רוצים לבטל מסורות. המנהג ככה היה מסורת כל השנים, לא מבטלים. בכל מיני מקומות בעולם תופעות כאלו, תופעה אנושית. לא, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו באים מתוך הישראליות, כישראלים עוסקים במסורת. רוממו דעת השם, בנושא של דעת אלוקים. הנושא השלישי אמרנו, התחייה הלאומית, הלאומיות. הנושא הרביעי, המוסריות האישית. וממילא, זה נראה אחרת. איך שזה בא לידי ביטוי בתורה, במצוות. זאת אומרת שכל הנושאים האלו שצריכים לדבר עליהם, ולהביע אותם ולדרוש אותם, הם דווקא מתוך המשך, וממילא בהתאם, לנושא הכלי, למד הכללי. הם מבוססים על יסודו, מובלעים בכל עצמיותה מיוחדת בתוך כלליותו. ובוודאי שיש פה נושאים מיוחדים, אבל הם תמיד מתוך ההקשר הכללי. המגמה המחקרית, שפה פתחנו את המאמר, המגמה המחקרית היא הפוכה. המגמה המחקרית, השיטה שלה בדיוק הפוכה, לקחת נושא, לבודד אותו ולחקור אותו. אני זוכר שהייתי שנה א' בישיבה, אז היה תמיד חכם, רב אחד הרמים שהמשיל משל, של להסביר מה ההבדל בין הגישה המחקרית לגישה הזאת שאנחנו מנסים לברר אותה. זאת אומרת, אם למשל הלכו קבוצת ארכיאולוגים ומצאו פסיפס מאוד יפה. מצאו פסיפס יפה. טוב, מה יעשו עכשיו? יגידו לכולם, בוא, יש פסיפס. נו, ובזה הם סיימו את עבודתם ארכיאולוגית. מצאנו פסיפס, וזהו, מצאנו אותו, בואו כולם, תסתכלו. אבל הם רוצים הרי לחקור, רוצים לכתור מחקר. ושצילנת את הפסיפס מכל הכיוונים, עוד לא נעשה מחקר. מה הם עושים? לוקחים את הפסיפס ומפרקים אותו. ואז הם מפרקים אותו, כותבים, מצאנו 30 אבנים אדומות. ו-40 אבנים שחורות. והאבנים האדומות האלה דומות לאבנים האדומות שנמצאו שם. מצד אחד. מצד שני, צורת החיתוך של האבנים האדומות פה, הם לא כמו צורת החיתוך של האבנים שפה. וכותבים על זה מחקר שלם על צורות חיתוך. וכנראה שזה תואר רוח אחר, ומתקופה אחרת. ולמה, מה זה אומר? על צורות חיתוך, ועל צורת צביעה, ועל טכניקות של עיבוד חומרים, בתקופות שונות במקומות שונים. אחר כך הם עוברים לאבנים מסוג אחר. יש שם מזהים שיש שם אבנים עגולות. מפרקים את כל האבנים העגולות. כותבים על זה מחקר, כמה אבנים הגדולות מצאנו. מה זה אומר? על זה, על החברה, על... וכתבו מחקר שלם, עם השוואות, ותימוכים, ותיורדו לפרטי פרטים, של איך בונים אבנים, ומה וצבעים, ומה, מחקר אדיר. אז הם כתבו ספר על הדבר הזה. ואין פסיפס. אין, כבר לא רואים. הם רואים מחקרים מדהימים, אבל לא, אין פסיפס, הלך. לא נפגשים אותו יותר. זה ההבדל הגדול בין המפגש המחקרי, מדעי, שיש נושאים שהוא טוב, זה טוב לעשות בו, לבין אנחנו הולכים לדברים עכשיו. שהוא מחמיץ את העניין, מחמיץ את ההקשר. וכמו בלימוד תנ"ך, אתה יכול, צריך כל הזמן לזכור, אתה לומד תנ"ך, את ההקשר הכולל, איפה אתה נמצא. ורק מתוך ההקשר הכולל, שאתה נמצא, לרדת לפרטים. אתה עכשיו לומד ספר שופטים. רגע, רגע. קודם כל, צריך לומר, ספר שופטים, זה ספר שכתב שמואל הנביא, ברוח הקודש. זאת אומרת, שהוא נביא, הוא נביא. הוא יודע, בנבואה, נבואה מאוד גבוהה, לא ברוח הקודש, בנבואה ממש, זה מנביאים. זה יותר מתהילים. זה יותר ממגילת אסתר, זה נבואה. שמואל הנביא, גדול הנביאים, כותב ספר. זאת אומרת, ועכשיו, בהקשר הכולל הזה, אתה צריך לקרוא את הספר. אז אתה מבין שאתה חייב לקשור את זה כל הזמן בהקשר של נבואה. אז עכשיו, כל דבר שתקרא ותנתח בכל הפרקים של הספר, הוא יהיה בהקשר הזה של נבואה. שנבואה נצריכה לדורות. שרק נבואה שאני צריכה לדורות תכתבה, אומרים חז"ל. עכשיו, זה הנושא. עכשיו, עכשיו תקרא את הפרטים. זה קריאה אחרת לגמרי, אם אתה שוכחת את המבט הזה. אז הנושא, יש פה פרק, אתה קורא פה איזה אירוע מסוים שקרה. רגע, האירוע הזה קרה, בוא נחקור את האירוע הזה. איפה הוא קרה מבחינה טופוגרפית וגיאוגרפית והיסטורית, ובואו נשווה את אלוהים מקבילים בעולם הכללי, ומה הטכניקה של הזה, ואיך זה תקפו מפה, וכל מיני דברים. חקרת אותו מבחינה ספרותית, מבחינה לשונית, ואתה שווה את זה, זה הכל דברים נכונים. אבל איבדת את הפסיפס, מה?
יכול להיות
שאפילו זה מעניין לחקור, אני אומר זו מה, זה מעניין. יכול להיות שיש בזה אפילו חוכמה, דברים חכמים. אבל אתה איבדת את הפסיפס.
לכל אם אנחנו נראות. מה בכלל המקום לחקות הלשיוני ואת
ההיסטורי? יכול להיות שזה יכול להוסיף לך איזה, מה נגיד, איזה גוון, זה יוסיף לך איזה משמעות. יכול להיות שזה יוסיף איזה חידוד לאיזה עניין. בסדר גמור. אבל רגע, אל תשכח את הנמצא. אתה אומר פה ספר, פסיפס. בוא תראה איפה אנחנו עומדים. ושמואל הנביא מדבר עכשיו איתך. נבואה שנצריכה לדורות. זה לא היסטוריון, זה לא חוק, זה לא, זה אדם, זה נביא. הוא מדבר איתך עכשיו. טוב, אז מה, עכשיו כל דבר, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הוא רוצה ממני הנביא הזה? מה הוא רוצה לומר לי? הוא לא רוצה לומר לי נתונים היסטוריים, כי בשביל זה לא צריך נביא. הוא לא רוצה לומר לי סיפורים גיאוגרפיים, הוא לא רוצה לומר לי, יודע מה, תיאורי נוף. הוא גם לא רוצה לומר לי ספרות. הוא רוצה לומר לי את כל זה בוודאי, אבל הוא רוצה בראש ובראשונה לומר לי דבר השם לדורות. דבר השם לעם ישראל לדורות. זה ראייה אורגנית ומשפיעה על איך אני קורא את הפרטים עכשיו. נפגש עם ישראליות, נכון? להתוודע על הישראליות, נכון? לרצות להיות ישראלי.
נכון, אתה מבין? אני אפגש, כי נגיד אמונה, נבואה. אם אני לא יודע מה זה אומר,
איזושהי התחלה, אפילו אם אתה לא יודע עד הסוף מה זה אומר, משהו, איזה... נכון, אז אם אדם לא מאמין באשר בחר בנו מכל העמים כל בוקר, וזוכר מה זה החיים של עם ישראל, ובזה הוא מתעסק כל היום, מה זה להיות שייך לעם ישראל, מה זה כלל ישראל. זה הנושא שהכי מעסיק אותו, על זה הוא מתפלל, מזה הוא חי, על זה הוא מצטער, על זה הוא, מזה הוא שמח, זה כל חייו. אז, עכשיו, שזה הנושא, עכשיו תעסוק בפרטים. זאת אומרת, זה תמיד מובלע בתוך הכלליות. אז מומלא הם מופעים באורו, כל עכשיו מואר באור כזה. מוטבעים מכוחו, כל עכשיו כל דבר יוטבע. לקבל את הצביון הזה. מוצאים ממנו ושבים אליו. זה נקודת המוצא, ולשם גם הכל חותר. כי זה טבעות אורגניות, זה חלק ממערכת אורגנית, זה לא, אתה לא בפני עצמו. אתה תולש עליה, אתה מאבד את ההקשר הכולל שלו. זה עם אלה יוצר תולדות מוכחות, את לזה מהלכים ותנאים מוכחים, כללים, נסיבות, הכל בנוי אחרת לגמרי, כי זה חלק מטבע מסוים. אז חלק מטבע מסוים, הוא מתנהל כהקשר, בהקשר הטבעי שלו. אז, יקבלו כולם את ערכם המתייקם. אז הדברים מקבלים את ערכם הנכון. אחרת אנחנו מאבדים את העניין. כן, אז אני יודע, קראתי לפני כמה שנים, הרבה שנים. מחקר במשפט עברי. אדם בן תורה. אדם בן תורה, זה כותב. יש מחלוקת בדיני קניינים בגמרא בין רב לשמואל, זה סוגיה קניינית. אז הוא אומר שרב, הרי בא מארץ ישראל. ובארץ ישראל זה היה השלטון הביזנטי. ושמואל היה בבבל, ששם היה שלטון פרסי. אז אם אתה תחקור את המשפט הביזנטי ואת המשפט הפרסי, תשווה אותם, אתה תראה את ההבדל בין שתי הגישות במשפט הביזנטי למשפט הפרסי, ואז אתה תבין את מחלוקת רב ושמואל. שרב, בגלל שהוא אומר ארץ ישראל, הוא הושפע מהשיטה המשפטית הביזנטית. ולכן הוא אמר מה שהוא אמר. אז למה הם מתווכחים בכלל רב ושמואל? וכל אחד מביא לאחד השני ראיות מברייתות, זה בזבוז זמן אחד גדול. כי זה לא קשור לברייתות ולא לסברות, זה בכלל לא קשור לכלום, זה קשור להבדלים בין המשפט הביזנטי למשפט הפרסי. אז יכול להיות שכל מה שהוא כותב זה נכון מבחינת הנתונים, אבל זה לא ישראלי. כי רב ושמואל הם בראש ובראשונה שנציגי האומה הישראלית לדורותיה. מה שהם אומרים, אומרים את זה בתור ישראלי. בתור צורת חשיבה ישראלית, מתוך הקשר ישראלי, מתוך מוסר ישראלי, מתוך שאיפות ישראליות, מתוך מחויבות לתורת ישראל ודבר השם של ישראל. אומרים את זה כישראלים. אחר כך, אם אתה רוצה להגיד שזה גם דומה או מזכיר לך משהו אחר, זה בסדר גמור. אבל מה נקודת המוצא? זה תפיסה אורגנית. שמטבעת עם מלח אותם, עכשיו גם היסודות הפרטיים יראו אחרת. גם אם אתה תגיד עכשיו משהו, זה יראה בצורה אחרת לגמרי. לכן מתחיל רבי יהודה הלוי את מהלך האמונה. לא בדעת אלוקים, ולא במוסר, ולא במסורת. הוא מתחיל בזה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שיצאנו ממצרים. אנחנו קודם כל ישראלים. שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, הוא תזר מור כסדים, יוצאנו ממצרים, הביא אותנו לארץ. הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו, ואנחנו עמו. נשאר פה נקודת המוצא. נקודת מוצא מאוד לא אוניברסלית. אני תוקף אותה פילוסופית, המלך הזה. נקודת המוצא לא אוניברסלית. נקודת המוצא מאוד ישראלית, מאוד משלנו. נכון? צודק. אחת היא אורגניותו של ישראל. בכל הזמנים ובכל המקומות, בכל המסיבות באופנים, בעיתות הקטנות והגדולות, הירידה והעלייה, התקופות האדירות והתקופות של חולשה. יש עיתות או תקופות כאלו, נכון? יש לנו זמנים כאלו ואחרים, כמו לכל באי עולם. ולכון שיש פה דמיון בינינו לבינם, יחוסנו עליהם, מצד אחד יש פה התקשרות, אתה יכול למצוא המון נקודות דמיון בינינו לבין שאר העמים. הרבה עמים עוברים, משברים, תהליכים, התקדמות, עליות, שזה דבר נורמלי. אתה יכול בהחלט לחקור את ההיסטוריה של עם ישראל, ולמצוא המון 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 נקודות השוואה וחיבור וקשרים כאלה ואחרים בין ההיסטוריה של עם ישראל לבין ההיסטוריה הכללית. אבל אנחנו מצד שני מובדלים לגמרי עליהם. זה לא נכון. כי ההיסטוריה של עם ישראל זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא שייך לאותו, אותם כללים היסטוריים. אתה צריך לחקור את ההיסטוריה של עם ישראל מתוך ראייה של זה עם ישראל, עם השם. אנחנו עם השם אלוקינו, ביציאת מצרים, עמד הר סיני, קיבלנו את התורה, נכנסנו לארץ, ומתוך זה צריך לחקור את ההיסטוריה שלנו, בין בזמן שאנחנו נמצאים במצב מדיני תקין, מלא עוז קודש, כשעם ישראל הצליח להקים מקרבו מבחוריו נזירים, מעניו לנביאים, כמו שאנחנו בעזרת השם מקווים שכך יהיה, בין בזמן קטנות המאורות של בית שני, בין בזמן שירית הפליטה לכל מדרכי הפיזור הגלות, זה לא משנה, כל התקופות ההיסטוריות שלנו, אנחנו, מצד אחרי שהמון נקודות דמיון לאומות העולם, אבל אנחנו בכלל, זה לא קשור למה שקורה אצל אומות העולם. כי זה משהו אחר. זה היסטוריה של עם השם. אחר כך אתה רוצה לומר שיש פה נקודות מגע והשוואה עם אומות העולם, בסדר. אבל קודם כל, המבט של ההיסטוריה שלנו, ההקשר ההיסטורי, הסתכלות ההיסטורית שלנו, שולה לחלוטין. ולכן, תורת אלוקים חיים שלנו, היא כוללת ומחיה את כל המדרגות ואת כל התקופות. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל בהשוואה להיסטוריה של כל האנושות, אז כמו שהאנושות עברה תמורות ושינויים, ללא ספק, אז, והשינויים האלו השפיעו על המון המון תחומים חברתיים ומסורתיים ומשפטיים המון המון נושאים, אז מסתבר הדבר שגם עם ישראל, כמו שכל האנושות עברה שינויים בהיסטוריים, ואנחנו גם, אז גם אנחנו אמורים לעבור שינויים היסטוריים כמו כולם. אבל זה לא נכון. אתה רואה שהתורה מחיה את כל המדרגות ואת כל התקופות. היא לא נחלה של תקופה מסוימת, התורה, של איזה עבר קדום כמו של עמים אחרים. אצל עמים אחרים, הם לא מתביישים להגיד את זה, שהם עברו תמורות היסטוריות ושינויים. ולכן בוודאי יש ספרות שנכתבה לפני 3,000 שנה באנגליה או במקום אחר, ואחרי זה יש ספרות מלפני 2,000 שנה, ויש מנהגים שהיו לפני 1,500 שנה, ויש מחקרים היסטוריים, ויש כל מיני דברים ותמורות. כמו שמבחינה חברתית ופוליטית וכן הלאה עבורנה ואומנותית עברו שינויים, אז גם מבחינת הדת והמשפט ועולם הרוח עבר שינויים ועולם המוסר עבר שינויים. וככה זה היסטוריה, זה תמורות. אז עם ישראל גם הוא כמו כל ההיסטוריה, כמו כל העמים, גם הוא עובר תמורות. ואז יש מושג שנקרא תקופת התנך. זה לא נכון. התורה לא שייכת לתקופת התנך, אלא חיינו ואורך ימינו. אבל מי שלומד בעולם אקדמי, מחקרי, ומי שכל תפיסת עולמו נבנית מתוך עולם מחקרי אקדמי, אז הוא לא יכול, הוא לא מבין את מה אתה מדבר איתו. הוא לא מזלזל בתנך, הוא מאוד מאוד מכבד את התנך. כמו שהוא מכבד הרבה טקסטים עתיקים, שלשעתם היו מאוד חשובים ומעניינים. באמת הביאו הרבה עושר תרבותי לשעתם. אבל יש תמורות בעולם, אתה לא רואה שיש תמורות, כמו שיש, היום אנחנו נוסעים באוטובוס, אנחנו נוסעים, טסים במטוס, המוזיקה שלו היא מוזיקה אחרת, האומנות היא אומנות שונה, השפה שונה, ההרגלים, הכל השתנה, ההיסטוריה עוברת שינויים, הגבולות השתנו, עמים השתנו, המון דברים השתנו, ובוודאי גם העולם המוסרי והרוחני משתנה, והטקסטים משתנים, ואתה רואה שאתם כותבים אחרת, לא, אינה דומה לשון ימי הביניים ללשון העת החדשה וללשון התנך, זה משתנה. אנחנו אומרים לא, התורה היא נר נשמתנו, אור נתיבתנו, ממלאת את כל עצמיותנו, כל חלקי חיינו, כולם מלאים ממנה. על יסוד מקור מעמד ההתגלות האלוקית על ידי אדון הנביאים, ונכללו ונכונו בה גם נביאים וגם כתובים וגם משנה וגם גמרא, וכולם ניתנו למשה מסיני. תורה אחת. דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, מה שסופרים מתאים לחדש, הכל, הכל, רק עבד שבכל למשה, הכל כלול. התלמוד והתוספות וההלכות והאגדות, וכל מה שמתאים כדי חדש, לשאול, לומר, להורות לפני רבו, נתן נראה למשה מסיני, כל מיני ציטוטים בחז"ל, ולא כל הנביאים בלבד קיבלו מסיני לבותם, גם החכמים שבכל דור ודור, כל אחד מקבל את שלו מסיני. איש אמר, תשמע בישן, תשמע בחדש, חדשים כאילו שמעתם בו ביום, תורה שבכתב, לא השתמדע, בגין תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, השתמדע בגין תורה שבכתב. כלל הצריך לפרט, לא צריך כלל שכינתה, לא מתיישבה לאלה, אלא בורא את הדלטטה וכו' וכו'. חייך ואורך חמך. או כמו שהרמב״ם מדגיש את הדברים, בהבאה חיונית של תורה מן השמיים, שפירוש התורה המקובל הוא מפי הגבורה. זה מה שנותן לשתת הרמב״ם. לכל המצוות דרבנן גם, כוח דאורייתא, כך שיטתו. שכל המצוות דרבנן כלולות בדין דאורייתא שלא תעשו. ולכן אנחנו מברכים, נותן התורה. מה זה נותן התורה, מסביר התז? שהוא יתברך נותן לנו תמיד בכל יום את תורתו. זה לא אירוע היסטורי שהיה. אנחנו כל הזמן עוסקים בתורה, וכל הזמן נמצאנו אותם חדשים. זו תפיסה אורגנית אחרת לגמרי, לאומית אחרת של עם ישראל, של התורה, של ההיסטוריה, של הכל, זה משהו אחר. שהעולם המחקרי הוא יוצר תפיסה בדיוק הפוכה. טוב, בעזרת השם.